שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, קיץ בריא לכולם, והשם יעזור שנשמע רק בשורות טובות. מוריי ורבותיי, מילה אחת עוד בקשר לפסח. אתמול ראיתי דבר מעניין מאוד בספר הדר זקנים על התורה. יש הרי כמה וכמה ספרים שהם מבעלי התוספות על התורה. יש לנו את הדר זקנים מבעלי התוספות המפורסם, ויש לנו מושב זקנים, ויש עוד, אחד מהם זה הדר זקנים, והוא בעלי התוספות על התורה וגם ראש על התורה. ובכן, בפרשת מקץ אומר בה הדר זקנים, התוספות על התורה, כתוב שפרעו הרכיב את יוסף במרכבת המשנה אשר לו. אומר על זה התוספות, מתחילה היו נוהגים שלא היה במרכבת העגלה כי אם סוס אחד, ויוסף תיקן שניים, לכן נאמר מרכבת המשנה. ככה זה, יש שני סוסים, זה נוסע יותר טוב. ופרעו הוסיף עד שלוש כשרדף אחר ישראל, דכתיב, ושלישים על כולו. הווה אומר, פרעו הוסיף 50% לעגלה בשביל לרדוף אחרי בני ישראל. הוסיף לא 50%, אלא אם אתה מסתכל מבחוץ, זאת אומרת, אחרי כל החשבון זה יוצא שליש. אז ממילא אומר הרב מייזליש דבר נפלא. אנחנו באז ישיר שרנו בפסח, זה אילי וענווהו, אלוהי אבי וארום ממנו. מה זאת אומרת וענווהו? אתנאה לפניו במצוות. עשה לפניו סוכה נאה, ספר תורה נאה. מה אמרו חז"ל? שבשביל מצווה צריך להוסיף עד שליש מהמחיר הרגיל. מאיפה לקחו את השליש הזה, ולמה זה קשור לזה אילי וענווהו? אומר הרב מייזליש, פילי פלויים, הרב מייזליש בישות מקדשי השם. אומר הרב מייזליש, כיוון שאתה רואה שכדי לרדוף אחרינו פרעו הוסיף שליש, הוסיף עוד סוס אחד למרכבה, אם ככה, גם אנחנו נוסיף שליש, זה אילי וענווהו, יתנאה לפניו במצוות, ונוסיף להידור מצווה עד שליש. יפה מאוד, אבל זה קשור לפסח. ועכשיו נעבור לפרשה שלנו, פרשת שמיני, תשפ"ה. פרשה מדברת על היום השמיני למילואים, והיא ביום השמיני, זה היה היום השמיני למילואים, שאהרון ובניו נכנסו לשרת. ביום הזה ניתנו 10 דברים, 10 עטרות נטל אותו היום, כך רשי. היום הזה, רחמון אליצלן, מתו נדב ואביהו. ולמה הם מתו? יש הרבה סיבות בחזל. מרוב שהדברים הם דקים, אז כל אחד ממשש, מחפש ואומר את דעתו. הסך הכל, הדברים ברור שהם דקים מאוד. אבל דבר מאוד מעניין, כתוב בספר, בסוף השולחן אורך יורה דעה, יש ספר שנקרא סדרי הדת, של הרב דוד אליצלן. טהרני, הרב דניאל טהרני, ושם הוא מביא בשם חזל, הרי מנהג הספרדים לקרוא שם ראשון על שם אבא ושם שני על שם חמיב, זה המנהג ולא משנים. מילא הוא אומר, תראה מה קרה פה, מביא בשם חזל, הרי אהרון איך קרא לבן הראשון שלו? נדב, והשם השני אביהו, זאת אומרת חמיב קראו לו אלישבע בת אמינדב, אז הוא קרא לבן הראשון נדב על שם חמיב. ואז את השם השני הוא קרא אביהו, זאת אומרת על שם אבא שלו. וזה הסיבה שהם מתו, בגלל הזלזול בכבוד אביו. טוב, על כל פנים אנחנו נתרכז בתחילת הפרשה, כשהגיע הזמן שאהרון צריך להיכנס ולשרת. אז משה רבינו אומר לו, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם. אומר רשי, לפי שהיה אהרון בוש, וירא לגשת. אז ממילא אמר לו משה, קרב אל המזבח, למה אתה בוש? לכך נבחרת. תיכנס, תיכנס, הכל בסדר. יש ספר קרן לדוד, של הרב אליעזר דוד גרינוולד, והוא אומר מאוד מאוד יפה. כולנו זוכרים שדוד המלך עבר חיים מאוד מאוד קשים, ובשלב שהוא כבר סוף סוף נהיה מלך על כל ישראל, והוא כבר הגיע לירושלים, אז בא אבשלום בנו ומרד בו. ודוד המלך נאלץ לברוח. אבל שם כתוב, ויבוא דוד עד הראש. אומרים חז"ל בגמרא, ביקש דוד לעבוד עבודה זרה. ביקש דוד לעבוד עבודה זרה, וזה פלא פלאים, דוד המלך הולך לעבוד עבודה זרה. ממשיכה הגמרא, אמר לו חושי הערכי, יאמרו, מלך שכמוך עובד עבודה זרה? ענה לו דוד המלך, יאמרו, מלך שכמוני בנו רודף אחריו להורגו? ואז בשלב הזה אמר לו חושי הערכי, וכי אתה לא דורש סמוכים? ונסביר. דוד המלך בורח מהבן שלו. לדוד המלך היו חיים מאוד מאוד קשים. מהרגע שהוא נולד, כל הזמן הוא היה לו סבל ומכאוב, וסוף סוף הוא נהיה מלך, ואז שאול התחיל לרדוף אחריו, ואז הוא כבר היה, שאול מת, והוא נהיה מלך בחברון, ואחר כך, אחרי שאבנר בא ונתן לו את המלוכה, אז הוא סוף סוף נהיה מלך על כל ישראל, ואז בא אבשלום. ועכשיו השאלה הגדולה, מה אנשים יגידו? אומר דוד המלך, אנשים רואים אותי בתור חסיד, בתור צדיק. איך עכשיו יגיבו שהקדוש ברוך הוא גורם לי כל כך הרבה סבל? אני מעדיף שאני אעבוד עבודה זרה. ועל ידי זה, כולם יגידו, הוא רקוב, רק לא ידענו את זה. אבל השם הרי יודע, השתבח שמו שהוא יודע, והנה הוא נתן לו את העונש. שואל אותו חושי הערכי, יאמרו, מלך שכמוך עובד עבודה זרה, זה הרי יהיה חילול השם נורא. אומר דוד המלך, יאמרו, מלך שכמוני, בנו רודף אחריו להורגו, יותר טוב שיחשבו שאני רקוב. ואז לא יהיה חילול השם, למה השם מתנהג איתי ככה? אומר לו חושי הערכי, כן, אבל יש כאן דבר נוסף שאתה לא מביא בחשבון. הרי יש לנו סמוכים. פרשת כי תצא מתחילה, כי תצא למלחמה על אויביך וראית בשביה אשת יפת תואר, ואז פרשה מיד אחרי זה כתוב, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה, ואז מגיעה הפרשה השלישית, של כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. דרשו חז"ל סמוכים, שאם אדם לוקח אשת יפת תואר במלחמה, אז בסוף היא תהיה סנועה, והבן שלה יהיה בן סורר ומורה. והרי אבשלום הוא הרי בן של יפת תואר. הוא היה אבשלום בן מאחה בת מלך גישור. זאת אומרת, הוא היה בן של אשת יפת תואר. אז כולם יגידו שהסיבה שהוא רודף אחריך, זה בגלל שהוא בן של אשת יפת תואר, אז מילא כבר לא יחילו לשם. אז ישר כוח, באמת דוד המלך לא עשה את מה שהוא חשב. מה הולך כאן? מה הולך כאן? מוי ורבותיי, הרי דוד המלך ידע שמה שאבשלום רודף אחריו, זה מפני שהוא לקח את בת שבע. אמנם שמה שהוא לקח את בת שבע, זה לא היה שום עבירה, לא היה פה. שום עבירה, אפילו לא שרח עבירה. למה? שהרי בת שבע הייתה גרושה, ולא רק שהיא הייתה גרושה, אלא יש אפילו דעות שמעולם בעלה לקח אותה כשעוד הייתה קטנה, וחיכה שהיא תגדל, אבל מעולם הוא לא היה איתה. לא רק זה, אלא שהוא יצא למלחמה והשאיר לה גט, והגט הזה כבר תופס, ועכשיו הוא גם עבר כבר חודשי הבחנה, זאת אומרת שלושה חודשים שצריך לחכות עד שמתחתנים עם מישהו אחר, גם זה כבר עבר, כי הוא כבר היה ארבעה חודשים בחזית. אז אין פה שום בעיה, מבחינה הלכתית אין פה שום בעיה. יותר מזה, אם חס וחלילה הייתה איזו בעיה, הרי בסוף השידוך הזה נולד שלמה, ושלמה המלך, השם שולח את הנביא, וקורא לו ידידיה, ידידיה, ועושה אותו מלך, איך יכול להיות משידוך שאסור, איך זה יכול להיות? על כל חוק שזה היה לכתחילה שבלכתחילה. עכשיו, מה עם זה שהוא גרם לזה שאוריה יהרג? גם זה היה לכתחילה, כי אוריה היה מורד במלכות. או כשכבר לפני כן, או שאחר כך, מי שירצה ילמד את הסוגיה שם, לא הייתה פה שום בעיה הלכתית במה שדוד המלך עשה. אבל, מבחינת הנראות של זה, יש כאן בעיה. איך זה נראה לציבור? ולזה הקדוש ברוך הוא שלח את אוריה, את נתן הנביא. ונתן הנביא בא אליו עם משל כבשת הרש, ואמר לו, איך אתה יודע שהיה פה איש אחד, אני רש, דל, והייתה לו רק כבשה אחת, בחיקות ישכב ומפיתות אוכל, והיה לו שכן עשיר, ויום אחד בא אורח אל העשיר, והעשיר לקח את הכבשה ונתן לאורח לאכול. ואז דוד המלך אמר, בן מוות הוא האיש הזה, ואת הכבשה ארבעתיים ישלם. על המקום אמר דוד המלך, חטאתי לשם, על המקום ענה לו הנביא, גם השם העביר חטאתך. זהו. אז מבחינת הנראות, יש כאן בעיה. עכשיו, כל המחלל שם שמיים בסתר, נפרעים ממנו בגלוי, אמר לו הנביא, מעכשיו, עד מותך, לא יפסיקו לרדוף אותך, ומתוך ביתך אני אקים עליך אנשים. עכשיו, דוד המלך את כל זה יודע, והוא עושה חשבון, זה מגיע לי, זה מגיע לי, השם אמר שזה מגיע לי. אבל האוי למה יגיד, שמלך שכמוני בנו רודף אחריו לאורגו, מוטב שאני אעשה את עצמי עובד עבודה זרה, אני אשתחווה, אמנם שחס וחלילה אני לא מאמין בזה ולא רוצה את זה, אני מאמין רק בהשם, אבל כדי לגרום שלא יהיה חילול השם, אני אעשה את זה. אז אמר לו חושי הערכי, לא צריך, כולם יודעים שיש פרשה של כי תצא, ויש שם סמיכות פרשיות, וממילא יתלו את זה בזה שאבשלום הוא בן של אשת יפה תואר ולא צריך. עד כאן. אומר הקרן לדוד, עכשיו אתה מבין מה זה נקרא ויבוא דוד עד הראש? אדם לוקח את עצמו ומוכן לעשות את המעשה הכי נורא, לעבוד עבודה זרה, כביכול לעבוד, הוא הרי לא מאמין בזה, הוא לא עושה את זה באמת, אבל את כל זה הוא מוכן לשים את נפשו בשאול, להיכנס לגיהנום, ורק כדי שלא יהיה חס וחלילה למי שהוא קושייה על הקדוש ברוך הוא, יש לך דרגה יותר גבוהה מזאת. זה נקרא ויבוא דוד עד הראש, שהיא הראש וראשונה לכל המעלות. עכשיו אומר הקרן לדוד, בוא נראה מה קרה עם אהרון הכהן. בדיוק אותו הדבר. הרי ברש"י בפרשת ויקרא, כתוב, והיזה שבע פעמים לפני השם על פני הפרוכת, ולא כתוב שם פרוכת הקודש. ולמה? אומר רשי, משל למדינה ששרחה נגד המלך, בזמן שמיעוטן שרחה, פמליה שלו מתקיימת. כולה שרחה, אין פמליה שלו מתקיימת. עכשיו, עושה אהרון חשבון, אם אני עובד עבודה זרה, אם אני עושה עגל, אז רק מיעוטה שרחה, והאוילם, עם ישראל עדיין עובד את השם, ולא נקרא שיש שר השכינה מתוך עם ישראל, לא זז השכינה. אבל אם חס וחלילה הם יעשו את העגל, אז הפשט הוא שכל המדינה שרחה, ואז עוזבת השכינה את כלל ישראל, כי כל הפמליה עוזבת. עדיף שאני אעשה, אני אכנס בגיהנום עם הדבר הזה, ואני אתן את עצמי בשביל כלל ישראל. את זה עשה אהרון, אומר הקרן לדוד, אם ככה עכשיו אתה מבין מה נעשה פה. קרב אל המזבח, למה אתה בוש? הוא היה בוש, אני עשיתי את העגל, מה אני אכנס עכשיו? אני אבוא להקריב. אומר לו משה רבינו, אבל לכך נבחרת. אתה לא מבין, בגלל זה אתה נבחרת. ואני ברשותכם רוצה להוסיף עוד יותר, ואני חושב שזה ייתן יותר מבט. אנחנו יודעים שדוד המלך היה מלך על 12 שבטים, ואחר כך הגיע שלמה המלך וגם הוא היה מלך על 12 שבטים. אבל כששלמה נפטר, אז רחבעם בנו מלך תחתיו, וירובעם בנבט בא ועשה מחלויקס על המלוכה, ועכשיו נהיה 10 שבטים ממלכת ישראל בראשות ירובעם בן נבט, ושני שבטים ממלכת יהודה בראשות רחבעם בן שלמה ממלכת יהודה. מה היה טיב היחסים בין שתי המדינות האלה? היו עליות ומורדות. מה היה המצב בזמן אחאב מלך ישראל? נהדר. עד כדי כך שמלך יהודה לקח את ביתו של מלך ישראל, אישה לבנו. זאת אומרת, הייתה אישה שקראו לה עתליה בת אחאב, והיא הייתה קלתו של מלך יהודה. וכשמלך יהודה נפטר, אז אותה עתליה הפכה להיות אשתו של מלך יהודה. כי עכשיו בעלה נהיה מלך. וכשבעלה נפטר, אז היא הפכה להיות אמא של מלך יהודה, ולבן שלה קראו אחזיה, ויום אחד היה מה שהיה, לא משנה כרגע הפרטים, אחזיה נהרג. ואז מופיע פסוק, ועתליה אם אחזיה ראתה כי מת בנה, ותקום ותדבר את כל זרע הממלכה. מסביר שמה הרשי והרדק, עתליה החליטה שאם הבן שלה מת, אז היא תהיה המלכה. אבל איך עושים את זה? אם היא רוצה להיות מלכה, צריכים שיכתירו אותה. ובינתיים בעם ישראל, המלכות עוברת מאבא לבן ולא מנכד לסבתא. ממילא מה היא עשתה? היא הלכה ורצחה את כל הנכדים שלה. את כולם. וכשלא יהיה מי שימלוך, אז היא תמלוך. אבל הייתה שם בת אחת שקראו לה יהושבעת, היא הייתה המטפלת של הבן הקטן של המלך. ולבן הזה קראו יהואש. והיא לקחה אותו מבין בני המלך המומתים. לקחה אותו מבין בני המלך המומתים, הביאה אותו אל בעלה, אל הכהן הגדול, יהוידע, ואמרה לו, זה הנצר האחרון למלכות בית דוד, מה עושים איתו? סבתא שלו רוצה להרוג אותו. החביאו את יהואש בתוך עליית קודשי הקודשים. זאת אומרת, קודש הקודשים כהן נכנס פעם בשנה, עליית קודשי הקודשים אפילו לא פעם בשנה. שם החביאו את יהואש 6 שנים, ואחרי 6 שנים הוא כבר היה בן 7, אז יהוידע הכהן הגדול ארגן הפיכה, הרגו את עתליה והמליכו את יהואש. וזו ההפטרה המפורסמת שאנחנו קוראים בפרשת שקלים. בן 7 שנים יהואש במולכו. פילי פלואים. אז זה ההפטרה, ומה מסופר שם בהפטרה? שיהוידע הכהן הגדול אמר ליהואש לעשות מגבית ולתקן את בדק הבית של בית המקדש, וככה הוא עשה, וזה היה נפלא. כך זה נמשך 40 שנה. אחרי 40 שנה, יהוידע הכהן הגדול נפטר, בנו של יהוידע, קראו לו זכריה, הוא נהיה כהן גדול במקומו, וגם היה הזכריה בן יהוידע, הוא גם היה נביא. אבל אז מופיע פסוק, ובמות יהוידע הכהן הגדול, באו שרי יהודה והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. וזה לא מובן, מה הוא שמע? אם לא כתוב מה הם אמרו, אז מה הוא שמע? אומר הרד"ק, הם באו אליו, בשם חז"ל כמובן, אומר הרד"ק, הם באו אליו, שרי יהודה באו אל יהואש, ואמרו לו, תשמע, יש לנו קושייה חזקה. הרי כתוב, כל הזר הקרב יומת. ואתה זר, אתה משבט יהודה, נכון? אז אסור לך להיכנס לבית המקדש לעזרת כהנים. אבל אתה היית בעליית קודשי הקודשים 6 שנים. 6 שנים. ועברו מאז 40 שנה ואתה עוד חי. איך זה יכול להיות? הרי כל הזר הקרב יומת מיטה בידי שמיים. אמר להם, לא יודע, מה אתם אומרים? אמרו לו, יש לנו רעיון. כנראה שאתה בעצמך אלוהים. ואם אתה תסכים, נעבוד לך, נשתחווה לך. והוא הסכים. זה מה שכתוב בפסוק, ובמות יהוידע הכהן הגדול, באו שרי יהודה והשתחוו למלך. עשו אותו עבודה זרה. והוא הסכים, אז שמע המלך עליהם. אלא מה? זה הרי באמת עבודה זרה. אז זכריה, בנו של יהוידע הכהן הגדול, שהוא גם נביא, כתוב, ויעמוד מעל העם, ויאמר עליהם, מדוע עזבתם את השם, ויעזוב אתכם, מה אתם עושים? אז, לבושתנו, לחרפתנו, ויקומו עליו, וירגמו אבן במצוות המלך, בחצר בית השם, עשו לו סקילה עם אבנים בבית המקדש, בעזרה, ביום הכיפורים שחל בשבת. וכמותו אמר, כשזכריה הנביא הזה, בנו שהוא לכהן הגדול, כשהוא מת, אז הוא אמר, ירא השם וידרוש, והשם ראה ודרש רחמון אליצלן, 200 שנה אחר כך, הגיע נבוזרדן, השר של נבוכדנצר, נכנס לעזרה, ראה את הדם של זכריה רותח על הרצפה. אמר להם, מה זה? אמרו לו, זה דם זבחים שנשפח. אמר להם, תביאו לי את כל מה שאתם שוחטים פה. מה, איל, פר, כבס, תביאו. שחט הכל, אמר להם, זה לא דומה הדם הזה. זה לא דומה, זה לא דם של זבחים. מה זה? אמרו לו, מה נגיד לך? את האמת. היה לנו פה נביא, שהיה מוכיח אותנו במילי דשמיה. הוא היה פנאטי, לא סבלנו אותו, קמנו עליו והרגנו אותו, ומאז הדם שלו פה על הרצפה רותח. אמר להם, אין בעיה, אז אני ארגיע אותו. הלך הביא סנדרין גדולה וסנדרין קטנה, שחט אילווי ולא נח. הביא בחורים ובתולות, שחט אילווי ולא נח. הביא תינוקות של בית רבן, שחט אילווי ולא נח, 940 אלף איש הוא רצח שם. עד שהלך דמן ונגע בדמו של זכריה לקיים מה שנאמר, ודמים בדמים נגעו. וזה לא עזר. ואז הוא אמר, זכריה, זכריה, טובים שבהם איבדתים. אתה רוצה שאני ארוג את כולם? כשהוא אמר לו ככה, נרגע. למדנו עד לפה, שלהרוג כהן גדול שהוא גם נביא, זה יכול חס וחלילה להביא גזרת כיליון על עם ישראל. אבל זה עוד לא נגמר. יש במגילת איכה, אומר הנביא ירמיה, ראה השם והביט למי עולל תקו, אם תוכל ננשים פריים או ללי טיפוחים. מה קרה ריבונו של עולם? תראה, אמו של דואג בן זכריה, דואג בן... אמו של דואג בן יוסף, שהייתה מודדתו בתפחים, היא הייתה עשירה, ואהבת הבן שלה, הייתה מודדת אותו כל יום בתפחים, והייתה מביאה בזהב לבית המקדש. ועכשיו ברעב הגדול לפני החורבן, היא אכלה אותו, והייתה מודדת בתפחים כמה נשאר לה. ראה השם והביטה, אומר הנביא, למי עוללת כה? אם תאכל אנשים פריים או ללי טיפוחים? ורוח הקודש עונה כנגדו, אם יארג במקדש השם, כהן ונביא. אתם הרגתם את זכריה, שהוא היה כהן גדול ונביא נאמן. אז אם כן, זה התוצאה. מוריי ורבותיי, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף זין, שאת כל זה ראה ברוח הקודש אהרון הכהן. מה ראה אהרון? כתוב, היר אהרון ואיבן מזבח לפניו. מה ראה אהרון? התשובה היא, הוא ראה את חור זבוח לפניו. אמר, אם עכשיו אני אעשה את העגל, אז בני ישראל יעבדו עבודה זרה, וזה נורא והיום, אבל יש על זה כפרה. אבל אם אני לא אעשה, אז הם יארגו גם אותי כמו שהם ארגו את חור. ואם הם יארגו אותי, אז יתקיים בהם אם יארג במקדש השם כהן ונביא, כי הרי אני גם נביא וגם כהן גדול. וחס וחלילה אין תקומה לכלל ישראל. הלך אהרון ועשה את העגל כדי להציל את כלל ישראל. הוא מסר את כולו, את העולם הזה ואת העולם הבא שלו, את הכל. עד כאן הקפה הראשונה. בא עכשיו המדרש פרשת צו. אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? היה פעם מלך, פדגוג של בן המלך. היה פעם פדגוג של בן המלך, והפדגוג הזה רואה את בן המלך הולך עם סכין, עם חרב, להרוג את המלך. אמר לו הפדגוג לבן המלך, מה אתה עושה? אתה בן מלך, לא מתאים לך לרצוח. תביא לי את החרב, אני ארוג את אבא שלך. והפדגוג לוקח את הסכין והולך לכיוון הארמון, הציץ עליו המלך ואמר לו, יודע אני להיכן הייתה כוונתך. רצית שיתעלה הסירחון בך ולא בבני. חייך שא' מהיום אתה גר בארמון, ב' אתן לך 24 מתנות, ג' שירי סעודת המלך אתה תאכל. כך אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאהרון, יודע אני להיכן הייתה כוונתך. רצית שיתעלה הסירחון בך ולא בבניי. אז קודם כל, אני לוקח אותך שאתה תישן בארמון, שנאמר ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים. דבר שני, 24 אנונס, 24 מתנות אתה מקבל, זה 24 מתנות כהונה. ודבר שלישי, שירי סעודת המלך אתה אוכל, שנאמר, והנותרת מן המנחה יהיה לארון ולבניו. ממשיך המדרש ומסיים. אומר לו הקדוש ברוך הוא לארון, אומר לו הקדוש ברוך הוא לארון, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקיך. אהבת לצדק את בני ושנאת מלחייבן. חייך שמכל שבט לוי אני לא בוחר לכהונה גדולה אלא אותך. פילי פלויים. אז אם ישאלו איך אהרון נבחר לכהונה גדולה, הרי הוא עשה את העגל, והתשובה היא, מפני שהוא עשה את העגל, לכן הוא נבחר לכהונה גדולה, כי הוא מסר נפש בשביל עם ישראל, מפני שהוא עשה את העגל, לא למרות, מפני שהוא עשה את העגל, מכל שבט לוי אני לא בוחר לכהונה גדולה, אלא אותך. אם ככה מוריי ורבותיי, אז עכשיו זה פילי פלויים, תקרא את הרש"י, קרא ולמזבח אומר רשי, לפי שהיה אהרון בוש וירא לגשת, למה הוא היה בוש? כי הוא עשה את העגל. מה עונה לו משה? לך, כי לכך נבחרת, אתה לא מבין, הרי רק בגלל זה נבחרת. אז מה אתה מתבייש? זה הסיבה שנבחרת, כי עשית את העגל. נפלא ביותר. מוריי ורבותיי, בואו נספיק עוד משהו. בהמשך, כשסוף סוף ירדה אש, הרי בהתחלה אהרון עשה את כל הקורבנות ולא ירדה אש מן השמיים. ואהרון האשים את עצמו שזה בגלל שהוא עשה את העגל, ועם ישראל האשימו את עצמם שזה בגלל שהם עשו את העגל, ואז בא אהרון למשה ואמר לו, למה עשית לי את זה? סתם ביישת אותי. אז נכנס משה רבינו והתפלל, וירדה אש מן השמיים, ואמר משה רבינו לעם ישראל, אתם רואים, רק בזכות אהרון ירדה האש. ואז כשירדה האש כתוב, וירא כל העם וירונו, ויפלו על פניהם, התרגשו מאוד, סמכו. למה? וסוף סוף שרתה שכינה במעשי ידיהם. אומר השם משמואל, אדמור מסוכותשוב, אבל מה ההתרגשות הגדולה? מה, הם פעם ושנה ראו אש יורדת מן השמיים? הרי היה להם עמוד אש כל יום, כל לילה. מה הם מתרגשים? נו, ירדה אש מן השמיים. איזה התרגשות, וירא כל העם וירונו, ויפלו על פניהם. היי אומר האדמור מסוכות שוב פילי פלויים. הם ראו כל יום עמוד ענן, אבל היו בטוחים זה בזכות משה. זה בזכות אהרון, בזכות זה, בזכות ההוא. מה זה נוגע לנו? אבל עכשיו הם הבינו שכל כל האש ירדה מן השמיים. למה בהתחלה לא ירדה? בגלל חטא העגל. ועכשיו ירדה בזכות מי אומר להם משה רבינו? זה בזכות אהרון. אז אהרון עם העגל, ואף על פי כן יורד לכבודו אש מן השמיים. אם ככה גם לנו הקדוש ברוך הוא סלח. לכן וירא כל העם את האש הזאת, וירונו, ויפלו על פניהם. לסיום, צלצל אליי בכל המועד אברך מקריית הרצוג בבני ברק, בשם יוסף חיים, ככה הוא הציג את עצמו. הוא אמר, יש לי השקפה חדשה על כל הנושא של הקורונה. הוא אמר דבר מאוד מאוד יפה, אני רוצה לשתף אתכם. אתם יודעים רבותיי, אנחנו היום מתנהגים, אין לנו בכלל כמעט דיני תומה וטהרה. אין דבר כזה, אדם שהוא תמי מת, אז הוא צריך ללכת מחוץ למחנה, אדם שהוא מצור, אין, לא יודעים מה זה אפילו. אין לנו תומעה ותארה, אין לנו אכילת קודשים, אין לנו אכילה של חולין בתארה, אין כלום. אין תרומה. אבל בקרוב יבוא משיח. ואז איזה בלגן? איזה בלגן? אתה תמה? אל תתקרב אליי. לא, לא, 2 מטר לפחות, אתה יודע למה? כי אם זב יש לו, יוצא לו רוק מהפה ופוגע במישהו אחר, הוא גם נהיה תמה. אז תתרחק, אל תתקרב אליי. ואני לא נוגע בך בכלל, כי אתה בטח תמה. ואתה תצא, תלך שם, מחוץ למחנה, אתה בבידוד. הוא אומר לי, אתה יודע איזה בלגן יהיה? אנשים לא יקבלו את זה. הקדוש ברוך הוא רצה להכין אותנו, שבקרוב יבוא משיח, ויהיה דיני תומה ותארה. אז שם אותנו במצב שיש אנשים בבידוד, בהסגר, ויש אנשים שהם בכלל מחוץ למחנה, וגם מי שלא, לא מתקרבים אחד לשני, לא מתחבקים, לא מתנשקים, לא נותנים ידיים, כל אחד לפחות מרחק 2 מטר אחד מהשני. למה? כי הרוק מדבק. אוי אוי אוי, הקדוש ברוך הוא מכין אותנו. תדעו שיש דבר כזה, יש דיני טומאה וטהרה. תתרגלו, עוד מעט זה בא. אוי, השם ירחם עלינו, הלוואי שבקרוב נזכה לראות איך אוכלים טהרה, איך אוכלים קודשים, איך אוכלים תרומה, איך אוכלים חולין בטהרה. ואיך פתאום זה הופך להיות טמא, וזה זה, זה לא, אני ביג דעם הארץ, אני לא משאיל לך את הכלי שלי, אני מפחד שזה יטמא. איזה דברים! אבל הכל, הכל מכין אותנו. בשמחה וברננה, ושנזכה שזה יהיה בשמחה, ובקרוב שהקדוש ברוך הוא יביא לנו את מלך המשיח, ונזכה לאכול פסח שני בירושלים, עם זבחים ועם פסחים, ונקריב קורבנות תודה, ונשמח כולנו, ובשירי דוד עבדכו, נעללך השם אלוהיכנו, בשבחות ובזמירות, נזמרך ונגדלך, ונשבח לך. שיהיה לכולם שבת שלום, הרבה בשורות טובות, רפואה שלמה לכל החולים, וישועה לכל הבריאים שישארו בריאים, ושהקדוש ברוך הוא ירחם על עמו ישראל, ויוציא אותנו מהמיצר הזה, מן המיצר קורוס איקו, ענני במרחב, יא.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.